אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
אנחנו במעבדה. לכבוד יום זכויות האדם הבינלאומי, החל בכל שנה, ב-10 בדצמבר, נצא למסע חיפוש אחר צדק. ההיסטוריה השואפת לתאר את סיפוריה של האנושות מזוויות רבות ככל האפשר כדי לסרטט תמונה מלאה ומורכבת כמו המציאות, מלאה גם בעוולות. יש בהן מוכרות יותר, אחרות מוכרות פחות, אבל כולן הכתימו קבוצות ועמים, כולן בלתי נשכחות. אף על פי שהעוול גדול, לא תמיד הוא זוכה להתייחסות, הכרה, תיעוד או פיצוי מצד הגורם לו. עשיית הצדק לעתים מאורגנת וקורית בדרכים מגוונות, גם בידי מדינות, גם בידי אנשים וארגונים הפועלים מתוך רצון אז להחלים ולהמשיך לחיות חיים רגילים, לכאורה, נורמטיביים. להחלים מעוול שנגרם להם או מעוול שגרמו לאחר. אני גיל מרקוביץ' ואת סדרת הפרקים המיוחדת הזאת עורכת ומלווה איתי ג'סיקה נבו, סוציולוגית, פעילה חברתית, מייסדת המרכז לצדק אלטרנטיבי, מומחית למגדר וצדק במצבים של מעבר פוליטי. נעסוק בשלושה מקרים של אי-צדק היסטורי, ובאמצעותם נכיר את המושגים צדק מעברי וצדק אלטרנטיבי, שהם המוקד של סדרת הפרקים הזאת. שלום ג'סיקה.
שלום גיל.
אני מאוד מתרגשת שאנחנו נפגשות באולפן לפרק מבוא של סדרה רחבה, מעמיקה אני מקווה, בנוגע לצדק מעברי כפי שהצגתי בפתיח, וזה תכנון ארוך שלך ושלי, וסוף סוף הוא קורה, ואני רוצה שנתחיל מהיכרות איתך, כי גם אני לא בטוחה שהמושג מספיק מוכר, וגם אני לא יודעת איך את הגעת אליו, איך הוא הפך להיות מוכר עבורך. אז איך הגעת לצדק מעברי?
כן, זה באמת מעניין, וזה בעצם מספר סוג של מסע, גם אישי וגם פוליטי, כמו כל דבר, שהוא קשור לעיסוק שלי מעל 30 שנה בנושאים של נשים, מגדר, גברים. פעם אפילו לא היה לנו את המילה בעברית מגדר, שיכולנו בעצם להסביר שאנחנו מדברים
על מה אנחנו מדברות, כן.
על ההבנייה חברתית. אז התחלתי אי שם באמצע שנות ה-80 כמתנדבת במרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית, שאז זה נקרא קורבנות אונס, וזה גם מספר על שינויים שעברנו לאורך השנים במושגים. ובמקביל התחלתי מסע בנושא של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, שהיה לגמרי לא מוכר לי בהקשר של שהגעתי לכאן בגיל 16 מארגנטינה, ושזה הצלע השלישית של הסיפור הזה של צדק מעברי, בחוויה אישית שיצאנו באמצע הדיקטטורה הצבאית האכזרית שאנחנו נשמע עליה באחד הפרקים.
שהייתה בארגנטינה, ואז הגעת לכאן, וכאן יש סכסוך מסוג אחר, זה כמובן לא דיקטטורה שנראית כמו הדיקטטורה שאת יצאת ממנה, אבל יש כאן סכסוך שאת לא מכירה.
לא רק שאני לא מכירה, אלא שהתחנכתי בחינוך היהודי הציוני בגלות בארגנטינה, עם מערכות חינוך יהודיות מאוד מאוד מפותחות, ופשוט למדתי נרטיב ציוני קלאסי, של אנחנו צודקים ואחרים לא. והארץ הייתה ריקה, נגיד,
כן, מיושבים.
וכמובן שגם לא היה שום חיבור לחלק מהנושאים שאני מתעסקת היום, שגם נשמע בסדרה של קולוניאליזם, שנדבר על הפרק על קנדה, שבעצם קולוניאליזם התיישבותי כאיזושהי פרדיגמה שבכלל לא מחוברת לנושא של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, שנתפס כסכסוך בין שתי קבוצות לאום שיש להם שאיפות. בלי לקחת בחשבון את הנושא של באו קבוצה של אנשים למקום חדש, לא משנה מה הסיבות, והיו פה עוד אנשים, מה עושים איתם. וכמובן שבדרום אמריקה זאת המורשת של קולוניאליזם
ש... אירופי, קולוניאליזם אירופי.
כן, של ספרד, ולא, זאת אומרת, שום הבנה שקשורה לעמים ילידיים, ואיך זה קשור לסכסוך כאן. אז זה לקח לי הכוחות ההכחשה, זאת אומרת, גם השטיפת מוח, וגם פה ההכחשה, בכל זאת ציימתי שנה וחצי של תיכון בישראל,
כן.
בלי שום יכולת שיבצר שום סדק בתוך ההבנה שלי, אפילו ש... אוקיי, כבר הייתי פה, אבל כל הסיפור, מה שאנחנו אומרים, ההיסטוריה הרשמית, הייתה מאוד, מאוד ברורה לגבי...
איזה נרטיב הוא הנרטיב השלט, או מה צריך לעשות עם הנרטיב הזה, כן. אחרי תיכון יש גם צבא, זה באופן מאוד
כן,
טבעי.
כן, אז כאילו יצא לי לדלג, בגלל סיבות של הגירה. ובעצם, לאט לאט, אוקיי, הבנתי שיש פה גם אנשים ש... מתעסקים בפרויקטים של דו-קיום, מה שהיינו קוראים אז.
נכון, היום קוראים לזה קיום משותף. מנסים.
כן, או קבוצות דיאלוג.
נכון, יש כל מיני מילים שמדברות על יותר מדו, א', כי יש כאן קבוצות הטרוגניות גדולות יותר מרק שתיים, וגם משום שזה איזשהו ניסיון להכניס את המילה משותף לתוך השיח.
גם המילה דו-קיום היא בעצם מטשטשת, את העניין של יחסי כוח. כשיש דו-קיום, בעצם יש שתי קבוצות
שוות לכאורה.
סימטריות שצריכות להיכנס לדיאלוג ולהבין אחת את השנייה. ולאט לאט הבנתי שהסיפור הוא קצת יותר מורכב. וכן הצטרפתי בשנת 85, הלכתי לגור באקו, ויחד עם קולגה פלסטינית מלבד יערה, ועשינו ביחד קבוצות דיאלוג של ילדים. זאת אומרת, זה היה ממש, ממש היצירה של סימני שאלה בסדקים בתוך המונוליטיות, כאילו של הסיפור, כן. של הנרטיב, וזה היה במקביל לנושא של חקירה, בנושא של נשים, גברים, יחסי כוח, בעצם כל הנושאים הם פחות או יותר אותו דבר, שאנחנו מדברים על מזרחים, אשכנזים, ועל...
שחורים לבנים בארצות הברית, או גם כאן אגב, עם ישראלים יוצאי אתיופיה, שאנחנו יכולות לדעת שגם כאן יש הרבה מאוד יחסי כוח.
נכון, ואז כן, הניתוח של כל הדברים במקביל, של הסכסוך ושל מגדר, אז גם הביא אותי גם לאיזשהו תסכול לגבי, אם לרגע נתייחס לנושא של הפרדיגמות שקשורות לעשיית צדק, אוקיי? אז לכאורה עבירות נגד נשים, עבירות בכלל נגד נשים, אבל נגיד אלימות נגד נשים או אלימות מינית בפרט, שאמורות להיות מטופלות במערכת הפלילית, מה שאנחנו אומרים, הצדק הגמולי, שזה כן. פרדיגמה אחת של צדק המסורתית, זאת אומרת, יש עבירה, ובעצם המדינה תובעת את הבן אדם שעבר את העבירה, והקורבנות, הנפגעים, הנפגעות, אנחנו רק עדות. צדק מעברי, שעוד מעט נתייחס, מדבר על שינוי במעמדן של הקורבנות.
כן. אני רק רוצה להגיד בכוכבית שהרציונל שעומד מאחורי הרעיון של הצדק לפי מערכת המשפט, שבו המדינה היא הצד למשפט שלנו במצב כזה של איזשהו איום על הסדר החברתי, יש לזה שני הסברים לרציונל הזה. אחד אומר שבעצם המדינה רוצה להבטיח את הסדר הציבורי גם להמשך, ולכן לא מדובר כאן רק באיזושהי מערכת יחסים שקרתה בין הקורבן המסוים הזה, במקרה הזה, לבין הנאשם, אלא מדובר כאן במערכת יחסים של הנאשם בכלל עם הסדר הציבורי, עם האפשרות שדבר כזה יחזור על עצמו. והרציונל הנוסף, הסיבה הנוספת, זה שיש הנחה שהמדינה, בתור טובת, היא תהיה הטובת המידתית ביותר. היא לא תפעל משיקולים של נקמה, היא לא תפעל משיקולים של כאב אישי או פגיעה אישית וכו', אלא מתוך שיקולים שגם זוכרים את הצד של הנאשם, ולכאורה תפגע באופן המידתי ביותר בזכויות היסוד של הנאשם, שגם אותן צריך להביא בחשבון. והיחידה שמותר לה לפגוע בזכויות אדם, היא בעצם המדינה, או רשויות המדינה והמוסדות שלה. ואת אומרת לי עכשיו בעצם, מצוין, זה רציונל נהדר ואולי הוא עובד בכל מיני דרכים, אבל יש דברים שהרציונל הזה מחסיר, וכאן נכנס הרצון לחפש את החלופות לצדק הגמולי.
אני אומרת לך, לא מצוין, אלא הרבה תסכול, כיוון שמערכות חברתיות הן מעוצבות על ידי אידיאולוגיות. ואידיאולוגיות שקשורות לחשיבה גברית או חשיבה של התרבות המתייחסת, במקרה שאנחנו מדברות עכשיו, לגברים במרכז של ההתרחשויות ההיסטוריות, נגיד, או השפה שמעוצבת מנקודת מבט אנדרוצנטריות. זאת אומרת, שהמרכז זה לא גברים, אלא נקודת מבט גברית.
כן, זה הדיפולט את מתכוונת.
כן, כמו להגיד אדם, שאנחנו אומרים, כן, אפילו זכויות אדם, אנחנו חושבים על גברים. אחר כך היינו צריכות להילחם הרבה כדי להגיד זכויות נשים, כי זכויות אדם זה אפילו במהפכה הצרפתית, כן? כשאנחנו אומרים לדרואה דה לום, זה אמור להביא לכולם, כמובן זה לא הביא זכות הבחירה לנשים, נכון. אנחנו יודעות את זה 300 שנה.
נכון.
וכשמדברים על המושג אדם, תמיד הייתה התפיסה שהניוטרלי זה האנושי, שזה כולל את כולם. אבל מתוך נקודת מבט אנדרוצנטרית, או פטריארכלית, או אם נגיד שוביניסטית בשביל לדבר בשפה של היום, אז בעצם אנחנו מתייחסים לקבוצה מסוימת כזאת שנותנת את הטון ומעצבת את החשיבה. ומערכת המשפט שעוצבה על ידי חשיבה גברית, כמובן היא תתייחס אחרת לאישה שבאה להגיד שהיא נפגעה או שהיא נאנסה על ידי בעלה. כרגע אני הולכת על הקיצוניות, שזה מושג, שהעבירה הזאת היא השתנתה בישראל לא כל כך מזמן, זאת אומרת לפני 30 שנה הייתה הפרשנות שזה בעצם אומרת גם בהלכה, אבל זאת הייתה פרשנות שלפני זה לא עלתה, השופט חיים כהן, גם בהלכה לגבר אסור לאנוס את אשתו. עדיין יש בארצות הברית כמה מדינות שהחוק לא השתנה, שאין שום אופציה כזאת.
שגבר שנשוי לאישה מסוימת יאנוס אותה.
או שאישה...
אין אופציה כזאת.
שאישה תבוא להתלונן, יכול להיות שזה יכול להתגיע, אבל שהמדינה לא תיקח על עצמה בעצם לתבוע אותו, כי זה חלק מההסדר החברתי של גברים ונשים.
כן.
בחברה פטריארכלית.
כל זה תשובה ארוכה לשאלה בעצם איך הגעת את לצדק מעברי, אז אני מבינה שמתוך שתי סוגיות שמאוד העסיקו אותך במהלך החיים, גם הסכסוך הישראלי פלסטיני או הציוני פלסטיני, וגם העניינים או יחסי הכוח או היחסים בכלל בין גברים לנשים, שתי הסוגיות הללו שליוו אותך הרבה מאוד זמן, גרמו לך לחפש חלופות לצדק ש... מציעה או לא מציעה, לפעמים, המערכת המוסדית, המדינית.
אני אחדד שהנקודה שהכי הטרידה אותי והניעה אותי לחיפוש, זה היה הנושא של חוק ההתיישנות. העניין הזה שהמדינה מחליטה כמה שנים מותר לנפגע, לנפגעת, לקורבן, להגיד, זה קרה לי. ואז אנחנו מתחילים על... למה רק עכשיו ולמה בגיל 40 שאנחנו מתחילות ללכת לטיפול, כל מיני דברים מופיעים. כשאנחנו יודעים שבפשעים נגד האנושות, כמו פשעים שקשורים לשואה, אין התיישנות. כיוון שאין התיישנות לפשעים, אין התיישנות
מהסוג הזה.
לפצעים.
לכאב.
כן, של הנפש. והנושא של חוק התיישנות, כל הזמן אמרתי, צריך להקים סוג של בתי משפט אלטרנטיביים, שבאים מלמטה, ולא ידעתי שהתרחשו כאלו בעולם, שבעצם אומר, כל מי שאין לה אפשרות, כל מי שנמנע ממנה או ממנו, להגיש תלונה בנתיב של הצדק, של ההליכים הפליליים, יכול לתת עדות בבית משפט אלטרנטיבי, שבו חוקי התיישנות הם לא מגבלה, כיוון שאין להם רלוונטיות. ומתוך החיפוש הזה, זה היה באותם שנים ש... הסתיים האפרטהייד בדרום אפריקה, והתחלתי לשמוע על ועדות האמת והפיוס, שזה היו מנגנונים חדשים, כן. מושגים חדשים, עדיין לא חיברתי אותם לתהליך שקרה בארגנטינה. ב-1990 נחתם בית המשפט הפלילי הבינלאומי, ובעצם היה שאפשר להגיש תלונה נגד בן אדם ספציפי, לא נגד מדינה, אלא... נגד רודן מסוים. עם כל הדברים האלו אמרתי, חייבות להיות תפיסות אחרות, והיקום סידר לי נסיעה למלגה בארצות הברית.
כן.
בשנת...
תודה יקום.
כן, 2002. ווואו, זה היה מאוד פשוט. וברגע שהגעתי לשם, הבנתי ש... כל מיני סוגים של מודלים של צדק, פשוט היו חלק מהדיבור, וכבר דיברו עליהם 30 שנה.
כן.
וכמו למשל צדק מאחה,
אני רוצה שאנחנו נגדיר את הדברים, כי עוד לא אמרנו בעצם למה בכלל לצדק מעברי, קוראים צדק מעברי, מעבר ממה למה.
אז בואי נדבר על צדק מעברי ככל מיני כלים שקהילות, אנשים וממשלות משתמשים במצב של מעבר מצורה של שלטון אחת לצורה של שלטון אחרת. זה התפתח שהשלטון האחד, הקודם, הוא היה שלטון שאפר בצורה המונית זכויות אדם, mm-hmm. כמו הדיקטטורות בכל דרום אמריקה, ארגנטינה, אורוגוואי, צ'ילה וברזיל. זה היה המודל הראשון, סיום משטר טוטליטרי צבאי, וללכת לבחירות.
מעבר לדמוקרטיה. לבחירות.
מעבר לדמוקרטיה, יש קו ברור, מה שהיה עד אז, לא יהיה עוד, הכל משתנה. כן. קודם בתי המשפט לא עבדו, כל החוקים בוטלו, אי אפשר היה להיפגש.
לא היו הפגנות, או כל מיני לא אפשרויות היו... להתאגד פוליטית.
איגודים מקצועיים, כמו בארגנטינה שאנחנו נראה, כל המפלגות מבוטלות. כל הדברים האלו מסתיימים ועוברים למעבר של דמוקרטיה. באל סלבדור ובגואטמלה, לעומת דיקטטורה צבאית, מהמדינות שהזכרתי, יש שם סכסוך, מה שאנחנו אומרים, מלחמת אזרחים. מלחמת אזרחים וחתימה של הסכם שלום. אז אחר כך, המודל של מעבר התחיל להתרחב
מעבר גם ממצב של מלחמה, למלחמה, למצב של שלום, או לפחות רוגע מסוים.
להסכם שלום, או להפסקת אש. כאילו, עוזבים את הנשק. ואחר כך, ברית המועצות קרסה, והתחיל כל התהליך של מדינות חדשות.
כן, פירוק.
עם כל המצבים של הפרות, ויש לנו את הסכסוך גם במה שקרה ביוגוסלביה, וקרואטיה וסרביה, וכל הסכסוכים סביב קוסובו, ושם הקהילה הבינלאומית לראשונה, אמרו, אנחנו לא יכולים לסמוך כרגע המדינה הזאת ש... קודם כל, מי זאת המדינה? הרי יוגוסלביה התפרקה. מי זאת המדינה?
איזה ישות זאת?
העולם השתנה, הגבולות השתנו, אין יותר את ברית המועצות.
ואנחנו לא יכולים לסמוך על הדבר הלא ברור הזה, קל וחומר, כשיש לחלק מהצדדים אינטרס שבדיוק בגללו גם קרתה הלחימה.
כן, אז גם בשל איסורי מצפון,
כן.
וגם בשביל אין ברירה, הוקם בית דין בינלאומי, מנוהל על ידי האום, שקשור למה שקרה ביוגוסלביה. ובהמשך לזה יש לנו גם את הבית דין שקשור לרואנדה. וכאן זה באמת היה בגלל הרבה אשמה של המדינה הבינלאומית שידעה, הקהילה הבינלאומית ידעה בעצם מה שמתרחש, על הסכסוך עקוב מדם בין שני השבטים. שם אנחנו יודעים שפחות או יותר בחודש נרצחו מיליון איש. ומעניין, אני אשתמש שנייה ברואנדה כדוגמה להקהילה הבינלאומית אמרו, נשתמש בצדק הגמולי בהקשר של החוק הבינלאומי,
כן.
לא בית משפט מקומי אלא למעלה, אבל
בית משפט בינלאומי.
בינלאומי, ושם נעמיד לדין את הקודקודים, העמדה לדין זה אחד האלמנטים של צדק מעברי, עדיין הצדק הגמולי, אנחנו לא פוסלים אותו ולא אומרים שהוא לא בסדר, הוא אחד מהמרכיבים, רק אנחנו ביקורתיים אליו.
כן.
ואנחנו אומרים, בואו נשתמש בצדק הגמולי, נעמיד לדין את הקודקודים, אבל אחד מהאתגרים שמתמודדים לאחר הפרה המונית של זכויות אדם, זה שיש הרבה פוגעים. מה עושים עם כל כך הרבה אנשים, שהם בעצם במצב רגיל,
היו עומדים לדין.
היינו שמים את כולם בכלא.
כן.
וברואנדה נמצא שילוב של המנגנון בינלאומי גמולי יחד עם מנגנונים מקומיים של צדק מאחה בצורה של בתי משפט קהילתיים שהתרחשו במרחב הציבורי ברחוב בכיכר,
כן.
שנקראו גצ'אצ'ה.
גצ'אצ'ה?
גצ'אצ'ה. וזה סוג של בתי משפט שאני חוקרת כל הסוגים השונים של מרחבים אלטרנטיביים שאנשים מנסים לעשות צדק, זה הדוגמה הראשונה שבעצם במערב אמרה, וואו, זה יכול להיות אחרת, שבעצם מבוסס על התרבות המקומית של רואנדה, ודברים, באלמנטים אפריקאים של פתרון סכסוכים, שהיו קיימים הרבה לפני שהחוק, שהצדק המערבי, ואנשים שבעצם מתוודים, בוכים, יש סוג של קתרזיס, ואנשים סולחים אחד לשני או לא, או מתפייסים.
מחפשים ריפוי בדרך הזאת.
לא הייתה ברירה, כיוון שהאנשים שם נרצחו דלת מול דלת. אנשים היו צריכים לחזור ביחד ליד אנשים שרצחו את המשפחה שלי. אז כמובן לא מושלם, וכמובן יש הרבה ביקורת גם על מה שקרה ברואנדה, והיום המצב שם גם לא משקף ריפוי.
ברור, ברור.
אבל יש לנו דוגמה אחת של בתי משפט שאומרים, אוקיי, בואו נעשה את זה אחרת. אז צדק מעברי זה פשוט אומר, יש מצב של מעבר, בואו נפתח כל מיני
כלים. מעברים מגוונים אגב, מתוך הדוגמאות שאת נותנת, אפשר להבין שהמעברים אולי הקלאסי הוא באמת ממצב של דיקטטורה למצב של דמוקרטיה, אבל אפשר לראות שהמעברים הם מאוד 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 מגוונים.
מאוד מגוונים,
והמטרה היא בעצם שהמעבר היא למשטר או לשלטון או לשיטה חדשה שמכירה, וזה מה שחשוב להגיד, שמכירה בעוולות, ויש איזשהו שינוי שיתחיל להיווצר.
שלוקחים אחריות על מה שקרה, ואומרים, בשביל לעשות את המעבר, איך בעצם לוקחים כמו תינוקות, איך לוקחים את כל החברה, ומעבירים אותם איזשהו תהליך, אז למשל אמרו, חייבים להתמודד עם העבר, כן. חייבים להתמודד עם האמת, וועדות אמת, הם אחד הכלים שהתפתחו, במסגרת מה שהיום אנחנו אומרים, צדק מעברי, כי צדק מעברי בעצם התחיל להתפתח בלי שקראו לזה צדק מעברי, כמו בארגנטינה. עשו ועדה בראשות סופר, ואמרו בואו נחקור כל אנשים שנעלמו. קראו לזה הוועדה קונדפ, הוועדה לחקר הנעלמים, בלי לקרוא לזה ועדת אמת. וזה מעניין שבדיעבד אנחנו חוזרים אחורה ואומרים, זאת בעצם הייתה
הוועדת האמת.
ועדת האמת הראשונה הייתה בצ'ילה, והיא נקראה ועדת אמת בפיוס, ויש לנו הרבה בעיות והרבה מחשבות, כל האנשים שמתעסקים בנושא, עם הנושא של פיוס, זאת אומרת, מה זה הפיוס, למי מותר להתפייס, מי מתפייס עם מי, כן. מתוך הסימטריות שדיברנו בהתחלה, או מי מתנצל, או מי מבקש סליחה, זה כן. מאוד מורכב.
אני לומדת מתוך הדברים שאת אומרת, שצדק מעברי הוא תחום שממש כל הזמן צריך ללמוד אותו מהשטח, ורק אחרי שמצטבר מספיק חומר, אז אפשר לתת שמות לתופעות. זה כאילו קצת אנתרופולוגי במובן הזה.
כן.
רק מתוך השטח אני יכולה להגיד, הנה כאן הם ניסו לייצר אלטרנטיבה בעזרת ניסיון לאגד איזה שהן תגובות של אנשים או עדויות של אנשים, וכאן הפגישו בין קבוצות של פוגעים ונפגעים, וכאן גם עשו את זה, ואז לאט לאט אני מבינה שיש כאן איזושהי ועדה, איזשהו ניסיון לייצר או בית משפט אלטרנטיבי.
אבל זה מעניין מה שאת אומרת, כי בעצם מה אנחנו רואים בצורה, כשאנחנו חוקרים אנתרופולוגית אחורנית, או בהווה, שבכל מקום, פחות או יותר, אנשים עושים אותם דברים.
זה מרתק.
בלי לדעת, קהילות עושות אותם דברים, כי מה התגלה? שהצרכים של הנפגעים האינדיבידואליים, ושל הקהילות הנפגעות, הם אותם צרכים. והצרכים האלו נחקרים גם במסגרת מה שנקרא צדק מאחה, שצדק מאחה אומר, בואו נעשה איחוי של היחסים. העבירות, הפגיעות, הן לא פגיעה של הפוגע או הפושע נגד המדינה, שמנסה, כמו שאמרת, להחזיר את הסדר הציבורי, הפגיעה היא בעצם ביחסים בין הפוגע לנפגע הישיר ונגד הקהילה.
יש כאן אלמנט אישי, יש כאן אלמנט שצריך להכיר בשני הצדדים שהיו באותו רגע שבו העוולה קרתה.
וליצור שם דיאלוג, כיוון כאיך הפוגע ידע מה הצרכים של הנפגע, כשבצדק הגמולי בבית משפט לא מתקיים תהליך של דיאלוג. מקסימום, מה שלפעמים זה מתאפשר, זה אימות. שזה הקונפרונטיישן, הדבר הכי רחוק שיכול להיות מצדק מאחר.
נכון, מפיוס או מניסיון להבין אחד את ה... או איך אפשר לצאת מהסיטואציה הקודמת שיצרה את הבעיה.
כן, אז הצדק מאחר מאתגר ואומר, בואו גם ניצור דיאלוג מובנה כדי לשמור על ה... על הנפגעים, ובואו נעשה תהליך של איחוי ששם הצרכים, מה מסתבר? צרכים של הכרה, שהדבר הזה קרה, קרה לי, לא המצאתי, קרה לי שחטפו את הבן שלי, קרה לי שהיו יחסים לא הולמים בין מבוגר לילד בנושא של התנהגות מינית לא הולמת, וזאת פגיעה מינית.
כן. אני צריכה הכרה, את אומרת, זה דבר אחד שחייב לקרות שם.
קבלת אחריות.
כן.
לא רק שהדבר קרה, אלא שבן אדם אומר, אני עשיתי. מתן דין בחשבון, שמתן דין בחשבון, פה אנחנו מרחיבים אותו, כי מתן דין בחשבון זה לא רק דרך הכלא או דרך פיצויים, אלא מתן דין בחשבון זה לשמוע מה הנפגע אומר, הנפגעת אומרת, ולמשל הנפגעת אומרת, אני רוצה, אני זה... יעזור לריפוי שלי, לתיקון, שתעשה קורס במרכז סיוע לנפגעי תקיפה מינית, ותקשיב לנפגעים שנאנסו. או שתלך ותצבע את מקום שמטפלים בילדים בסיכון. זאת אומרת, שתעשה כל מיני פעולות, מה שאנחנו אומרים של תיקונים, כל מיני פעולות של תיקון.
כן.
עכשיו, זה מעניין ש...
זה מאוד מעניין שאלה צרכים שמתגלים.
זה הצרכים שמתגלים, וכמובן שיש נשים או קורבנות שאומרים, רק בכלא, שיהיה רק בכלא, לפעמים יש אנשים עונש מוות, יש כל מיני דברים.
Okay.
הצרכים הבסיסיים הם קשורים לתכיר במה שקרה, תקשיב למה שאני אומרת, וגם לעשות איזושהי פעולה קהילתית, כיוון שאני עוד דבר, מרכיב אחרון שצדק מאחר אומר, זה שיש קהילה מסביב לנפגע אינדיבידואלי, והקהילה הזאת יכולה להיות קהילה אדישה, שמתעלמת, היא יכולה להתנהג כקהילה שמשתפת פעולה. אני רוצה להגיד, למשל, במשפט שומרת, בתחילת התהליך, הקהילה, איפה שהתרחש הפגיעה, לא חשבו שצריך לטפל בזה החוצה, אלא לשמור את זה פנימה.
פנימה.
זאת אומרת, קהילה שמשתפת פעולה בהשתקה. אני יכולה...
או קהילה להפך שמעודדת או תומכת להוציא את הדברים, לטפל בהם וגם לקבל סיוע, טיפול.
כן, אבל זה כבר כן, הריפוי, במסגרת של הריפוי. ולעומת הצדק הגמולי שזה בין המדינה לפוגע, פה יש הקהילה משתתפת בחלק מהכלים של צדק מאחה, הוא מפגשי פוגע קורבן. ושם אני השתתפתי, עברתי הכשרה בקליפורניה, במקום כזה, באחד הזרמים של הנצרות, שבעצם נותנים מקום לנושא הזה, והפוגע אומרת, אני רוצה שישתתפו, נגיד, המנהלת של הבית ספר, איפה שזה יתרחש, או השוטר של הקהילה, מרחיבים את המעגל, וכולם עדים לפוגע אומר, כן, זה קרה.
הבנתי.
יש עדים שבעצם הפוגע צריך לתת דין בחשבון מול קהילה, ולא רק...
לא רק אחד על אחד.
לא, יש פה, כן, יש פה אחריות, אבל אחד על אחד אחר של, כן. של הבית משפט המנוכר, ושמאשים את הקורבנו,
כן.
אלא אחר שמובל על ידי הצרכים של הקורבן. אני רוצה רק לעשות חיבור קטן לנושא של רואנדה, מנגנון של רואנדה, של המשפטים של הגצ'אצ'ה, שזה מתרחש במעבר פוליטי אחרי טבח. צדק מאחר התחיל עם חיפוש דומה של מנגנונים של קהילות ילידיות באוסטרליה ובניו זילנד. ששם אמרו, בואו נראה איך בקהילות האלו פותרים בעיות, כיוון שהיה אחוז גבוה מאוד של בני נוער בבתי כלא על עבירות. אמרו, משהו במערכת בעצם האירופאית שאנחנו...
כן. לא מתאים.
לא מתאים.
לא הגיוני לאורך החיים שלהם.
ומצאו שככה, בשלושה שלבים של הכרה, איך אני מצפה שתתקן, והמרכיב השלישי זה מה שאנחנו מדברים על אי-אישנות. שאתה
שזה
מבטיח,
לא יחזור על עצמו.
לא רק איתי, אלא שאתה מבטיח שאתה לא תקה עוד ילדים בגן.
בקהילה או בכלל.
בגן. בגלל זה אנחנו אומרים, זה יכול להתאים כאילו לכל העוולות שאנחנו מתמודדים היום, שאתה מבטיח שזה לא יקרה. והמרכיבים האלו של הצדק מאחה נכנסים בתוך ועדות אמת בתהליכים גדולים של מעברים של קהילות.
ובאמת עכשיו, אחרי שאת מסבירה את זה, אני יכולה גם להבין למה זה חשוב שהמעגל של הקהילה שנוכחת או עדה למפגש הזה, הוא יהיה מעגל רחב ככל האפשר, כי אז יש כאן הצהרה שהיא לא רק למולי, ואין כאן סיטואציה של מילה כנגד מילה, אלא ממש הצהרה בריש גלי, בקהילה רחבה, שאני לא אסכן יותר, לא רק אותך את האינדיבידואלית שכבר פגעתי בה בעבר, אלא בכלל, באופן גורף, את הקהילה שבה אני חיה, והקהילה צריכה באיזשהו מובן לקבל אותי חזרה לזרועותיה. וזה אלמנט חשוב. אנחנו בעצם בשיטה שלנו, של הצדק הגמולי, מוקיעים החוצה, ואנחנו אומרים, אין מקום יותר. זה מעניין שבעצם כאן הקהילה אומרת, רגע, אין לי מדינה שתעשה בשבילי את החישובים האלה, ואני אחליט אם אני מקבלת או לא את האדם הזה חזרה לחיים משותפים איתי, ובאילו תנאים.
אבל מה שאת אומרת, אין לנו מדינה, לאורך השנים האחרונות שמתקיימת סוג של מהפכה, יש התמאה בתוך הצדק הגמולי,
כן,
של אלמנטים של צדק מאחה.
וואו, איפה, באוסטרליה וניוזילנד, או שאפשר לראות את זה בהרבה כאן, מקומות?
אפילו כאן, יש מה שנקרא קדם, שזה עבודה עם בני נוער, שנותנים לנערים, כדי שלא יהיו בכלא ולא ייפתח להם תיק פלילי, אפשרות לעשות תהליך של פגישה במעגל עם הנפגעים ועם הקהילה. אז זה מתחיל, היה, כשאני חזרתי מארצות הברית והנושאים האלו לא היו, אחרי כמה זמן הוקם במשרד המשפטים יחידה לצדק מאחה, את היחידה מדהימה, וניסתה לעשות את העבודה, ולצערי היא נסגרה. אבל חלק מהאלמנטים האלו
השתמרו
בפרויקטים מסוימים, וקיים היום פיילוט שהוא מתרחב של בתי משפט קהילתיים שיש להם אלמנטים מסוימים של צדק מאחה. אז הדברים האלו מחלחלים.
אני רוצה לשאול אותך, מה קורה במצב שבו אין מעבר מובהק, אלא יש טרום מעבר, אולי אנחנו בדרך למעבר, ואולי גם לא יהיה מעבר, אולי זה ללא מעבר בכלל. עדיין יכול לקרות הצדק המעברי רק באיזה שינוי שמי כזה או אחר?
כן, זה מאוד מעניין שתחת הדיסציפלינה הרחבה הזאת, שהיא גם תיאוריה וגם פרקטיקה, של צדק מעברי, שהתפתחו כל מיני מנגנונים וואו, שיכולים לעשות שינוי, כמו ועדות אמת, כמו התנצלויות פומביות, כמו הקמת מוזיאונים
להנצחה.
להנצחה במקומות איפה שהתרחשו הפשעים, כמו שנראה בארגנטינה, במקום הכי חמור איפה שהתקיימו העינויים בעלמה של אנשים, שם הוקם המוזיאון של כן. הזיכרון. כל הכלים האלו פתאום אמרו, רגע, הם יכולים להיות טובים גם במצב ללא מעבר, ואני אתן לך דוגמה של התרחשות מרתקת בעצם, שמראה את היחסים בין האמריקות, מה שנקרא, לבין אפריקה, בצפון קרוליינה, בארצות הברית, בשנות ה-80 הייתה הפגנה נגד גזענות ובעד זכויות אדם, בעיר שנקראת גרינסבורו. ובהפגנה הזאת קבוצות של הימין הקיצוני, קבוצות נאציות, פשיסטיות, רצו לחבל בהפגנה הזאת, ובצורה מקרית באותו יום, באותה שעה, כל השוטרים של המקום הלכו להשתלמות ולא היו שם, וידעו שהדבר הזה הוא מצב של סיכון. היה ברור, כן. היה ברור שם
שזה נפיץ, מצב או, נפיץ.
כן, או סוג של שיתוף פעולה, המשטרה פשוט לא הייתה, זה וואו. לא שאי אפשר היה לדעת. והיה שם ירי ומתו 6 אנשים של המפגינים, גם שחורים וגם לבנים. והדבר הזה היה כיסוי, תיאטוע, לא התייחסו לזה. תגידו, אוקיי. אמרו, כמו שטראמפ אמר לו מזמן, אלימות בין שני הצדדים, נכון? קיצוניים בשני הצדדים.
כן.
הדבר הזה הודחק, ואנחנו יודעים, כמו שאנחנו נראה בכל הדוגמאות אחרות, אי אפשר להדחיק טראומות, אי אפשר להדחיק דברים ולהגיד, זה לא קרה, זה העבר, כמו גם בחיים האישיים שלנו, בסוף, אין ברירה, זה מתפרץ, או אנחנו בדיכאון, או אנחנו במאניה דפרסיה, או משהו קורה.
או שקשה לנו לחיות את החיים הרגילים עם הידיעה הזאת, או שקשה לנו ביחסים אישיים, לייצר יחסים אישיים, הרבה פעמים זה קורה בפגיעות מיניות.
אז הסיפור הזה בגרינסבורו, בסוף מה קרה? פשוט הקהילה המשיכה לדרוש מתן דין בחשבון, במה הם עשו? הם למדו שכבר בדרום אפריקה, ב-95, התקיימה ועדת אמת בפיוס על האפרטהייד. והם יצרו קשר עם דרום אפריקה, את מבינה? קהילות של שחורים ולבנים, אבל אפרו-אמריקאים, כן. שבעצם, נכון? תוצר של העבדות מלפני כן, 400 שנה. יצרו קשר כבר דרך הארגון הבינלאומי לצדק מעברי, ששם אני עשיתי את הסטאז שלי בארצות הברית, יצרו קשר, ודזמונד טוטו, הקומר שהוביל את התהליך בדרום אפריקה, נסע עם עוד חלק מהצוות שלו לצפון קרוליינה, לגרינסבורו, ולימדו את האנשים איך להקים ועדת אמת. וזאת הוועדת אמת הראשונה בעצם שהתקיימה ללא מצב של מעבר, כי כרגע הדרישה הייתה צדק ולמתן דין בחשבון. כן. אז פעם ראשונה שיש לנו דוגמה של ועדת אמת בפיוס, בלי ציפייה שיהיה מעבר, אלא בואו נשמע את הקורבנות, בואו נדרוש מהפוגעים להתוודות, חלק בסוף הלכו לכלא דרך הצדק הגמולי, אבל העירייה של גרינסבורו לקחו על עצמם, והם בסוף ניהלו את הוועדת אמת. אז יש לנו דוגמה של בית...
שהמשטר נשאר אותו משטר, משטר דמוקרטי, ארצות הברית.
כן, עם כל הבעיות.
כן, כן.
ויש לנו אחר כך, כמו שאנחנו נראה בקנדה וגם מתרחש באוסטרליה, ועדות אמת בפיוס על עוולה מסוימת כמו הוצאת ילדים בכפייה מהבתים של משפחות של ילידים, כמו שאנחנו נראה להרוג את האינדיאני שבילד,
כן.
וללכת לפנימיות ולהפוך אותם למערבים. וזה דוגמאות ללא מעבר. מה שאני רוצה לתת דוגמה, ואנחנו אולי נרחיב בהמשך, על הנושא של טרום מעבר, שבעצם הקהילה אומרת, עדיין יש הכחשה, השלטון ממשיך לעשות פשעים, או אנחנו לא מרוצים מה שהשלטון מתחיל לעשות, כמו בגואטמלה. התחיל שם איזשהו תהליך של התמודדות עם הפסקת אש, של מלחמת האזרחים, והתחילו, אמרו, אוקיי, בואו נקים ועדה, ועדת אמת, וזה היה, ראו שזה לא קורה. הכנסייה באיגודי עובדים התארגנו, הקימו הוועדה לבירור העבר, לא קראו לזה ועדת אמת, הזמינו עדים, כתבו דוח, וזה מה שדחף אחר כך, הקמה של ועדת אמת רשמית.
וואו. אז זה יכול לקרות גם לפני מעבר, או לפני שבכלל נראה שהולך להתרחש מעבר שלטוני מסוים. יש לנו ממש עוד כמה דקות ספורות לפרק הזה, לפרק המבוא שלנו, ולכן אני רוצה שאנחנו נוודא, מה שנקרא, שסיפקנו למאזינות ולמאזינים שלנו את סט הכלים שלא הם זקוקים, לפני שהם מתחילים לצלול איתנו לעומק אל מקרה הבוחן שילוו אותנו בסדרה הזאת. הזכרנו כבר חלק מהכלים, יש העמדה לדין שזה הדבר הקלאסי, העמדה לדין בצדק הגמולי, יש לנו רפורמות מוסדיות שאפשר לשנות בעזרת שובים מבינים, אם השתנה משטר, אז יש גם רפורמה שמכירה, ויש לך מה להגיד על זה, אז מצוין, תוסיפי.
רק שזה מתחבר עם המרכיב של אי-אישנות. איך אנחנו מבטיחים
שזה לא יחזור על עצמו?
אישנות, למשל, בצפון אירלנד, שם לא היו ועדות אמת. כל קהילה בוחרת את הכלים שלה, אפילו שממשיכים לדבר על זה, שאולי צריך להקים. אבל שם התמקדו בתרבות הארגונית, של הצבא ושל המשטרה, ועשו שם שינוי, אמרו, אם לא נעשה פה שינוי, אז עוד פעם, המשטרה והצבא, הם הולכים בעצם להשתמש באותם כלים של אלימות נגד הקתולים, או הפרוטסטנטים, או הסכסוך המסוים. רפורמות מוסדיות, גם בתוך מערכת החינוך, בואו נשנה את התכנים של ספרי אלימות, שזה נקודה רלוונטית פה, לסכסוך כאן, הציוני-פלסטיני.
כן.
מה אנחנו עושים עם כל ה... ספרים על ציונות שילדים לומדים בכיתה י' א'.
כן, איזה נרטיב אנחנו מספרים, עד כמה הוא מלא, עד כמה הוא צר וכו'. יש לנו גם תיקונים, את הזכרת למשל פיצויים, שלא תמיד זה הדבר שהקורבן או הנפגע היו מבקשים, אבל לפעמים גם פיצויים זה חשוב, ואיזה עוד סוגים של תיקונים יכולים להיות?
קודם כל אנחנו מדברים על פיצויים, לא תמיד הם כספיים, יכולים להיות בכסף, ולרוב, כמו שאת מתארת, זאת אומרת, זה דבר אחרון שקורה, כי צריך להוציא כסף. כן. לפעמים זה השבת רכוש, השבת אדמות, השבת נכסים, ולפעמים זה שיבת פליטים. כמה שהנושא הוא כל כך נפיץ אפילו של להתחיל לדבר עליו בהקשר שלנו, התקיימו שיבות של פליטים בכל העולם.
כן.
ביוגוסלביה, ברואנדה, בגואטמלה, וגם שאנחנו מדברים על, על תיקונים, אנחנו מדברים על התנצלויות. התנצלויות
אוקיי.
פומביות.
זהו, בדיוק. ההתנצלויות הן הרבה פעמים מגורם סמכות, מראשי מדינות, או מראשי צבא, משטר צבאי, הרבה פעמים ההתנצלויות הן ממש, כמו שאת אומרת, בפומבי מול קהל גדול, שמכיל את שני הצדדים, גם את הצד הנפגע, גם את הצד הפוגע.
יש לזה אלמנטים, כמו שהיום הרשתות חברתיות משמשות לנושא של שיימינג.
נכון.
יש משהו בהתנצלות פומבית, שזה בעצם לקחת אחריות על השיימינג הזה ולהגיד, כמו ראש ממשלת יפן,
נכון.
שבסוף, אחרי 40 שנה, התנצל בפני
קוריאה.
הנשים המשועבדות
כן, שזה היה גם נשים מקוריאה, לא? מסין, מקוריאה, מכל מיני מקומות.
מכל אסיה.
שנחטפו, כן, שנחטפו ושימשו...
ושועבדו מינית.
שועבדו, זהו, שועבדו מינית. זה מראה המילה הזאת, אגב, את ההחפצה שיש באלמנט הזה של החטיפה וכולי. אז זאת אומרת שהתיקונים הם מגוונים. יש לנו הנצחה וזיכרון, שזה כלי נוסף של צדק מעברי, שאת גם הזכרת אותו, שלמשל אפשר להקים מוזיאונים, ויש בזה ממש דבר חשוב בתחושה של הנפגעים, שלא ישכחו את זה, ושלא יטשטשו ולא יטטו מתחת לשטיח את מה שנעשה להם, כי כן היה שלב שזה הרגיש כאילו הולכים לטטא את זה מתחת לשטיח, אז אם כבר יש מעבר ויש הזדמנות, אז הנצחה וזיכרון זה חשוב. מה זה התמודדות עם העבר? זה המפגשים שסיפרת לי?
התמודדות עם העבר זה גם ועדות אמת.
כן.
זה ארכיונים.
כן.
מסמכים בארכיונים, גביית עדויות, בכל הקשר. זה כל הדברים שזה בעצם לחשוף את העבר. וכמובן, כל המנגנונים האלו מתקשרים אחד עם השני.
ברור.
שבדרום אפריקה, למשל, המוזיאון שבא להנציח את האפרטהייד, כדי הילדים הדור החדש שלא יודע, זה שאת הולכים למוזיאון, ויש תור נפרד לשחורים ותור נפרד ללבנים, כדי לחוות את האפרטהייד, את הסגרגציה.
בפועל, זאת לא תמונה של תור, מבקשים מהם?
היום, וזה המוזיאון שבעצם את חובה, אז זה גם הנצחה, גם וואו. זיכרון.
איזה פרקטיקה מלחיצה.
וזה התמודדות עם העבר. או לינצ'ים בארצות הברית, שזה לא מעבר, מעבר אחד, שבכל המקרים של לינצ' יש מישהו שמתעד את כל המקומות, ולקחו אדמה, אדמה פיזית מהמקומות, איפה שמיפו את הלינצ'ים, אף אחד לא עשה איזה פעם,
okay.
ועשו מוזיאון שתולים את כל האדמות, ואומרים לינצ' במקום כזה, ואת רואה פיזית. איפה ששם תלו את אנשים והרגו אותם, ובעצם את רואה את זה בעיניים, זה עוד דוגמה, גם התמודדות עם העבר, גם חשיפה של עובדות, גם הנצחה וזיכרון, וזה גם סוג של רמדי, של בעצם הכרה.
כן. והדבר שגם ציינו אותו בשיחה שלנו, צדק מאחה.
זה גם יכול להתרחש במפגשים פוגעים נפגעים בהקהילה.
אבל זה לא רק.
אבל צדק מאחה זה גם ועדות אמת, כי ברגע שזה לא... ההליכים המשפטיים הקלאסיים, יש אלמנט שבדרום אפריקה, כשאימא של נער שנרצח, שומע את איש הצבא או את השוטר, מספר מה שקרה, יש בזה אלמנטים של צדק מאחה.
כן. אני רוצה לשתף את המאזינות והמאזינים שלנו בכך שאנחנו לא נספיק לדבר על כל הפרקטיקות ועל כל המקרים. רק עכשיו בפרק מבוא אחד את זרקת כל כך הרבה סכסוכים שבהם האלטרנטיבות או הצדק האלטרנטיבי היו רלוונטיים, הם באו לביטוי בדרכים מאוד מאוד מגוונות. אנחנו נבחר שלושה מקרי בוחן ואנחנו נספר לכם עליהם, ואנחנו נקווה שהם ייתנו איזושהי תמונה טעימה מהאפשרויות מהחלופות לתיקון של עוולות עבר, וגם אנחנו נקווה שיש כאן איזשהו אלמנט שיגרום לנו לחשוב אחרת על האופן שבו אנחנו פועלים ופועלות ביום יום שלנו, גם כדי לייצר איזשהו שינוי, גם בחיים האישיים, בכל מיני סכסוכים שיש לנו, וגם במעגלים הרחבים יותר, בקבוצות שייכות שלנו. אז בישראל יש הרבה קבוצות שייכות והרבה הגדרות עצמיות, וגם אני רוצה לחזור לפתח השיחה שלנו, שבה את אמרת לי שאת הגעת לזה בכלל ממגדר במקור, ואחר כך גם נוסף הסכסוך הישראלי הפלסטיני, וזה מעניין בפני עצמו, כי בעצם כל הדוגמאות שפיזרנו במהלך הפרק היו דוגמאות שהן באמת קשורות לקבוצות, לשבטים, לגזע, ובמגדר יש איזה משהו קצת שמהתל בנו, כן? כי גברים ונשים, לכאורה, אף אחד לא בחר, כן? עם איזה איברים הוא יוולד, כן? ואז מתוך זה גם להגדיר את עצמך וכולי. זה איזה משהו שונה לעומת משטרים או מדינות. ובפרק הסיום שלנו, פרק הסיכום, אנחנו נחזור לזה. כי מקרי הבוחן שלנו לא ממצים את העניין המגדרי, המקרי הבוחן שבחרנו. ושוב, זה כי אי אפשר היה להכניס את הכל. אז רק חשוב לי לשים בכוכבית את הנושא הזה, ולהגיד שאנחנו נשוב אליו בסוף הסדרה.
אני שמחה.
אז נסכם?
נסכם.
צדק מעברי, Transitional Justice, הוא גם מושג וגם תחום פעולה. צדק מעברי מבוסס על כך שכדי לתקן עוולות שנגרמו בין קבוצות או בין ממסד לאזרחים ואזרחיות, יש להכיר בעוולות ולהציע אפשרויות מגוונות להתייחסות לנפגעי אותם פשעים. המילה מעברי מספרת לנו שסוג הצדק הזה מתרחש בדרך כלל במצב שבו יש מעבר משלטון טוטליטרי לשלטון דמוקרטי, מעבר משלטון פוגני לשלטון שנקבע בבחירות ושואף להפסקת אי הצדק. המעבר הזה הוא הזדמנות ליצירת שינוי ביחס לאוכלוסיות הנפגעות, הכרה בסבלן והבטחה שהפשעים לא יחזרו על עצמם, לא כלפי הנפגעים ולא כלפי קבוצות אחרות. ביסוד הגישה של צדק מעברי ישנה ההנחה שטראומה חברתית היא אובדן דרמטי של זהות ומשמעות, או קרע במארג החברתי, ואלה משפיעים על כל מי ששייך לחברה המסוימת, ואף על מידת הלכידות של הקבוצה. השפעת הטראומה נמשכת דורות קדימה. כדי לשקם את הקבוצה, חשוב לאפשר לתהליך של שחזור זיכרונות, של תיעוד ותיקון, להתרחש. מנגנוני הצדק המעברי רבים ומגוונים כמגוון הסכסוכים בחברה האנושית. ישנו הצדק הגמולי, שהוא הצדק המוכר לנו ממערכת המשפט. שיטה זו, למדנו, לא מספקת, משום שאיננה מביאה בחשבון את הצרכים, הרגשות ושיטות ההתמודדות של הנפגעת או הנפגע. למדנו כלים מוכרים פחות, דוגמת התנצלויות פומביות והכרה של הפוגע במעשה שעשה ובהשלכות של המעשה. למדנו שפעמים רבות הצד הנפגע מעוניין שהפוגע ישתתף בסדנאות שיקום והיכרות מעמיקה עם אנשים נוספים שחוו פגיעות דומות. ישנו גם כלי ההנצחה והזיכרון, שבמסגרתו נגבות עדויות, נאספים חומרים ומוקמים מוסדות שמאגדים ומציגים את החומר לציבור. למדנו על ועדות אמת ופיוס, ועדות שמבקשות לחתור אל האמת לגבי מה שהתרחש, משימה לא פשוטה כשיש גורמים שניסו להעלים ראיות ועדויות. ב-40 השנים האחרונות קמו ופעלו בעולם 61 ועדות אמת. למדנו גם את המושג צדק מאחה, שמטרתו להשיג טיפול שלם ומלא ככל האפשר בין הפוגע לנפגע ובקרב כל אחד מהם. מעניין לשים לב שבכל המקומות שבהם צדדים לסכסוך מחפשים דרכים לחזור לחיים רגילים אחרי הפגיעה, נהגו ויושמו פתרונות דומים מאוד. הכלים שפותחו בלי להכיר את המתרחש במדינות אחרות הם הכלים שציינו. כדי להעמיק את ההבנה בצדק מעברי, נייחד את הסדרה לשלושה מקרי בוחן. לכל מקרי בוחן, שני פרקים, שבהם ניתן רקע לסכסוך, נסביר את יחסי הכוחות המורכבים, ונתאר את האופנים שבהם חל הצדק המעברי בכל מקרה. נתחיל מהמשטר הצבאי האחרון בארגנטינה, שחל בין השנים 1976 ל-1983. נמשיך במדיניות של קנדה ביחס לילידי צפון אמריקה, ונסיים בסוגיית העבדות בארצות הברית. בכל זוג פרקים תצטרף אלינו מומחית לנושא.
תודה רבה לך על פרק המבוא של הסדרה שלנו ביחד. ג'סיקה נבו, סוציולוגית, פעילה חברתית, מייסדת המרכז לצדק אלטרנטיבי, מומחית למגדר וצדק במצבים של מעבר פוליטי. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירנית הסדרה, לירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור. תודה לכן ולכם שאתם מאזינים ומאזינות למעבדה. אני גיל מרקוביץ', אנחנו נשתמע. Oh.